שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3, וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9, ואתכם הצופים של כאן 11 נלווה בשעה הזאת. והיום אנחנו בתוכנית מרתקת שעוסקת באביב, בחילופי עונות ובפריחה. נמצאות איתנו שתיים ונמצא איתנו אחד. מיד נתחיל מהפיזיקאי דוקטור גבריאלה דורפמן פורמן ממכון דוידסון, שגם מרצה במחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה במכללת שנקר. איך מחק קורא את גבריאלה פרננדה? את השם השני שאני תמיד מקפיד לומר.
נכון,
מישהו
פספסת.
פה, מישהו פה עקץ לי את הטקסט לפני שהתפסתי אותו. אוקיי, וגם הכימאית דוקטור דלית שנטל ממכון דוידסון, שלום לך.
בוקר.
את תתני לנו את הזווית האחרת של עונות השנה, כיוון הכימיה, נכון? פיזיקה וכימיה. ונמצא איתנו נציג בני הנוער בישראל, זיו שנטל, בן ה-13. שלום לך.
שלום.
זיו, מתי התחיל? החופש התחיל כבר, נכון? אתה...
ביום חמישי.
ביום חמישי. אתה פשוט עושה רעש, ואנשים בבית אומרים, לא! אוקיי, תגיד לי, מה אתה עושה בחופש בינתיים, מלבד קפוארה וצ'לו? אני יודע שאלה התחביבים שלך.
זה בערך מה שעשיתי.
זה בערך מה שעשית. אז אנחנו נבטיח לצופים שלנו, כמובן, שבאזור שעה 7:34 אתה תעשה כאן סלטה בשידור חי.
לא מבטיח שום דבר.
לא מבטיח, אבל הנה התחייבת. תודה רבה לך על ההתחייבות הזו, שזה די מדהים. וכמובן, עבור המאזינים...
אולי לא סלטה.
לא סלטה, אוקיי, בסדר, אנחנו מסע ומתן קשוח, אבל בסדר גמור. וכמובן שהמאזינים שלנו לא יראו את הלא סלטה שתעשה כאן, אז אנחנו נתאר ורבלית את מה שקורה כאן. אז אנחנו נעסוק באמת בחילופי עונות, באביב, בפריחה. מדוע פרי מבשיל? אני רגע לפני התוכנית שאלתי את הכימאית דלית שנטל, מדוע יש פירות שאחרי שכתפנו אותה, אנחנו משאירים אותם במין קערות כאלה בחוץ, והפירות מבשילים, ויש כאלה שלא, נכון? יש מנגנונים כאלה. נדבר על שלל עניינים מרתקים, וגם, שימו לב, עוד עניינים, כמו למשל נפטרה תעלומת השלד של החייזר מצ'ילה. כן, כן, לפני 15 שנה התגלה בצ'ילה שלד קטנטן, שהציט, שלד שהוא חצי אנושי כזה, פרצוף מעט מאורך, שהציט את דמיונם של רבים, וגם הופיע בשלל סרטים דוקומנטריים על חייזרים כסוג של הוכחה לכך שיש חייזרים. התעלומה הזו נפטרה, ואנחנו כמובן נעשה ספוילר, לא מדובר בחייזר כמובן. מיד נדבר על זה, נו, מה חייזר? דווקא את חשבת שזה חייזר. אוקיי.
ברור.
וגם נדבר...
זה היה יותר מעניין.
בטוח, אבל תמיד אפשר לדמיין, לא יודע מה, דברים אחרים שהם חייזרים. ואנחנו נדבר גם על מחקר חדש שקובע שעדיף וכדאי להישאר בבית, את זה כולנו יודעים, אבל מאשר לצאת אל הטבע מבחינת סביבה, מבחינת קיימות, מבחינת הדאגה לאיכות הסביבה. מיד נבין מדוע, נשמע כותרת מעט פרובוקטיבית, מיד נבין מדוע, וגם יגיע לכאן האיש שלנו בהוליווד, יונתן גדלי שעבר ג'אט. אז ברוך הבא, ברוכה הבאה, עונה חדשה, נכון? האביב מגיע לכאן, או הגיע למעשה, אפשר לומר שביום שלישי זה היה אותו יום שבו הכל הופך להיות מן חצי
נכון.
חצי מבחינת השעות.
תכף נדבר גם על זה.
אז בואי, ספרי לנו מה זה אומר אביב מבחינה פיזיקלית.
אז בוא קודם כל נסביר למה יש עונות בשנה.
למה יש עונות? את מה, שאלה טובה.
אוקיי, אז כדי להבין למה יש עונות בשנה, אז אנחנו צריכים להבין שני דברים. קודם כל שכדור הארץ מסתובב סביב השמש, ודבר שני, שכדור הארץ מסתובב סביב צירו, סביב עצמו.
אז אנחנו יודעים שהשמש היא... השמש עצמה היא מסתובבת סביב עצמה?
האמת היא שכן, זה דבר מאוד מעניין.
כן,
זה נושא
יפה.
אחר אם אתה רוצה
לא,
לספר לך גם
אותי.
על זה.
אז השמש שנתעלם ממנה, אבל היא באמצע.
לא, אבל היא נורא... הסיבור שלה נורא מיוחד.
מעניין.
מאוד.
הדלקת.
אני יכולה לספר לך אם אתה רוצה.
כן?
כן.
אז ספרי לי לרגע, כי סתם סקרנת אותי. השמש עצמה, אנחנו רואים, בעבר קראו לשמש, קודם כל מדובר בכוכב היחיד במערכת השמש, נכון?
שלנו.
כי כוכב, נכון, שלנו, כי זה כוכב, בניגוד לכוכבי לכת, באנגלית זה יותר ברור, לפלנטות. כדור הארץ הוא פלנטה, נוגה, מאדים, אלה פלנטות. ואילו השמש היא סטאר, היא כוכב של
נכון.
ממש, ואת אומרת שהשמש בעצמה מסתובבת גם, נכון?
כן. שמש...
סביב עצמה כמובן,
כן,
לא סביב שום דבר.
כן, אבל זה דבר מאוד מעניין, כי כן. הסיבור שלה, כיוון שהשמש הוא לא גוף קשיח כמו כדור הארץ לצורך העניין, הסיבור סביב עצמה הוא, אם אתה מתרחק נגיד מהמשווה, מהאמצע שלה, תדמיין איזשהו ציר באמצע סביב ציר הסיבוב, המהירות של הסיבוב, ככל שמתרחקים לכיוון, אפשר להגיד, הכתבים של השמש, הוא לא אותו דבר.
די. כלומר,
השמש מסתובבת במהירויות וואו, שונות ככל שהוא מתרחק.
יש לנו כותרת. קודם כל אנחנו מבינים שהשמש היא כוכב שהוא לא קשיח, נכון? לא,
ברור. זה כוכב שהוא עשוי מאטומים. אבל... לא, לא, כוכב, כלומר, זה כל העניין, ש... כל העניין של שמש.
כוכב והתלולה, אין שם נכון. קרקע, אין שם כלום. נכון. הרי זה, בכל הזמן מתרחשת שם...
הפעילות כימית.
נכון, של ביקוע, היתוך נכון, גרעיני, נכון?
היתוך גרעיני.
אם אני אדייק, היתוך גרעיני.
בעצם... כתוצאה מכך הוא...
נכון, רק נסביר שבאמת מה שקורה בשמש זה בעיקר מימן שהופך להליום, נכון? זה כל
כן,
התהליך עצמו.
כן, ובתהליך הזה נוצר המון חום. החום הזה, לא רק חום, כמון המון קרינה מת נוצרת כתוצאה מהתהליך, והקרינה הזאת זה בעצם הקרינה שאנחנו מקבלים מהשמש.
שאנחנו נהנים.
זה המשמעות של שמש, הוא יוצא, הוא קורם בעצמו, לעומת פלנטה, שפלנטה לא...
נכון, ואת אמרת משהו מרתק, זאת אומרת שהשמש עצמה מסתובבת סביב עצמה, אבל לא באותה מהירות, זאת אומרת חלקים שונים בשמש מסתובבים במהירויות שונות.
ולמעשה זה מה שיוצר את הכתמי שמש. מה שאנחנו, נכון שאנחנו, כשאנחנו מדברים הרבה על נושא של כתמי שמש, שיש בעצם כתמים שחורים בשמש, זה תוצאה מכך שבגלל שהסיבוב של השמש סביב עצמו הוא לא יציב, אז בעצם השמש, השדה מגנטי של השמש, כן,
הוא משתנה.
הוא מתפתל סביב עצמו ובעצם נכנס ויוצא מהשמש.
אוקיי, אז בואו נסגור את הסוגריים האלה ובאמת נחזור לעונות השנה. אז יש לנו את כדור הארץ שמסתובב סביב השמש וגם סביב עצמו.
נכון.
אז איך זה קשור לעונות השנה?
יפה, איך זה קשור לעונות השנה? אז למעשה מה שקורה זה שבואו נדמיין איזשהו קו שכדור הארץ מסתובב סביב השמש, וקו שכדור הארץ מסתובב סביב עצמו, הקווים האלה לא מקבילים, אפשר להגיד. בסדר?
אוקיי.
יש הטיה של בערך 23.4 מעלות, שמש, כדור הארץ מסתובב סביבו, אבל הסיבוב של השמש סביב עצמו...
זאת אומרת, הוא קצת עקום ביחס לסיבוב, נכון, לציר עצמו נכון, של הסיבוב סביב
נכון.
השמש.
והזווית הזאת נשמרת.
מעניין, בסדר? יודעים למה זה? מה גרם לעיקום הזה?
הכוחות גרביטציונים בין כדור הארץ לשמש ובכוכבים...
זאת אומרת, כך המצב התאזן לו.
כן.
אוקיי,
כן.
זאת אומרת שכדור הארץ עקום ב-20 וקצת מעלות,
23.4
נכון?
23.4 מעלות, הטעיה. וזה מה שיוצא לטעונות, איך זה יכול, איך זה קורה. פשוט בואו נדמין את השמש באמצע, וכדור הארץ קצת בהטעיה מסתובב סביב עצמו, אז פעם בעצם כל החלק הצפוני, מקווה משווה צפונה, מסתכל אל השמש, וכשהולכים לכיוון השני, ההטעיה הזאת נשמרת, ולכן פעם השנייה, החלק הדרומי של כדור הארץ פונה אל השמש, וככה נוצרים...
בכל פעם יש עונות בצד אחר, עונה הפוכה.
נכון, נכון.
וכולי...
וזה דבר מאוד מעניין, למשל... אני לא יודעת כמה ילדים יודעים את זה, ש...
בואי נראה אם זיו...
צפונה ודרומה, העונות הן הפוכות.
זיו, האם ידעת את זה?
כן, האמת שכן, ידעתי את זה.
זה בסדר, הקול של כולנו כזה. אין מה לעשות.
עיקר בבוקר.
אבל אתה כן ידעת את זה, נכון? אני שמעתי שאתה שולט בדברים האלה. הרי הבאנו את שתי הגברות הנכבדות האלה סתם, יכולתי לנהל איתך את התוכנית הזו. אבל לא נורא, ניתן להם לדבר.
אני יכולתי לנהל את התוכנית.
זהו, גברנו, נשת אוקיי, אז בואי נמשיך רק את זה, ואז נעבור לפריחה ונעבור לתרגילים של זיו.
אז למעשה כשהחלק, מקו המשווה צפונה פונה לשמש, אמנם הסיבוב של השמש של הכדור הארץ סביב עצמו עדיין נמשך, אבל עדיין יש אזור שמקבל הרבה יותר שמש מאזור אחר.
זאת אומרת, תיאורטית, אם כדור הארץ היה מסתובב לא בסטייה של 23.4 מעלות,
נכון.
או מה שאמרת, אלא ישר, יחסית לסיבוב שלו, או לציר של הסיבוב סביב השמש, אז לא היו עונות.
לא היו עונות.
די, וואו. איזה עונה אתה הכי אוהב, זיו?
קיץ.
באמת? כן, גם אני.
גם אני.
כמו רובנו.
כן, זהו, שיש כאלה שאתה מכיר את אלה שאומרים, לא, חורף, אני חורף, שאוהבים את המדכא, אוהבים את ה... סתם כדי לייצר ויכוח. כן, אוקיי, מבחינה כימית, יש השפעה כמובן על עונות השנה במה שקורה? זו הייתה שאלה אמורפית.
עליך העונות משפיעות? השמש, החושך, משפיע עלינו?
כן, בעיקר בנושא הייאוש.
הדיכאון, אבל זה אמיתי.
סד. זה משפיע גם על הטבע?
וזה משפיע גם על הטבע. בעצם יש לנו איזשהו שעון מחזורי שקשור לעוצמת האור שאנחנו מקבלים מהשמש. נכון? כשחוזרים מארצות הברית, מה צריך לעשות?
כדי שלא יהיה לנו...
לפרוק את המתנות, לחלק את השוקולדים.
אוקיי, ואם רוצים גם לא להיות בג'טלג, אז או שלוקחים כדורים של מלטונין, או שנמצאים הרבה בחוץ, בשמש, כדי שהייצור של המלטונין יחזור להיות... כמו שהוא מתאים לה.
זאת אומרת, כמובן שלא, אני משער שרבים יודעים, אבל לשמש יש השפעה כימית עלינו.
נכון, כי היא גורמת לייצור של חומרים שונים.
גם, נכון. אילו חומרים?
בגוף שלנו מדובר נאמר במלטונין, שאחראי על כל מה שקשור לשעון הביולוגי שלנו, אבל בצמחים, גם הם מושפעים מהשמש, נכון? הם מתחילים לפרוח באביב.
כן, אז יודעת מה, אם הזכרת את זה כבר, מה זה אומר לפרוח מבחינה, את כימאית, נכון? אנחנו עוסקים בטבע מהבחינה הכימית, אז באמת מה זה אומר לבלוב ופריחה?
מה זה אומר? זה אומר שמגיע איזשהו אות מבחוץ, הוא יכול להיות או האור, האורך של הלילה לעומת האורך של היום, זאת אומרת שעות התאורה.
יש להם מנגנון מדידה?
בעצם כן, בעצם כן, ממש ככה, והם מודדים, זה מדהים, הם מודדים את החושך. זאת אומרת, אם נעיר באמצע הלילה, אז בלבלנו את הצמח, והוא יחשוב שזה כבר לילה קצר.
הצמח נכנס לג'טלג.
בדיוק.
מעניין.
אז הצמחים יכולים למדוד את החושך ולא את האור, ומשך החושך, או הפרשי הטמפרטורה, הצמח צריך, או שהוא יכול למדוד את הטמפרטורה, להיות בטמפרטורה נמוכה מספיק זמן, ואז אחרי שפרק הזמן הזה עובר, שהטמפרטורות הן מספיק נמוכות, אז מתחיל איזשהו מנגנון של לבלוב ושל פריחה. עכשיו, מה בדיוק משפיע, ואיך זה בדיוק, איזה בדיוק הורמונים מתחילים להיות מופרשים שם ועושים...
אוקיי, שרק תגדירי עבורנו הורמון. אנחנו מכירים את המילה הזו, אבל מה זה אומר?
הורמון זה בדרך כלל איזושהי מולקולה קטנה, וגם הקטן, גדול, החלבונים וה-DNA שלנו אלה מולקולות ענקיות. הן ענקיות, אבל מולקולות כמו הגזים שמסביבנו או מים, הן מולקולות ממש ממש קטנות, ההבדלים יכולים להיות בסדרי גודל מבחינה. הכל עדיין ממש ממש קטן, כן? שום דבר אנחנו לא נראה בעיניים, אבל יש ממש ממש קטן ויש טיפה יותר גדול. אז הורמונים האלה מולקולות קטנות, הן יותר מהסדר גודל של כמו מולקולות מים, או בגודל הזה בערך.
כן.
והם נכנסים לתוך תאים ומפעילים מנגנונים. כל ה...
זאת אלה בעצם פקודות כימיות.
בעצם כן, זה אם אנחנו עושים מין טור של אבני דומינו, אז ההורמון יהיה זה שייתן את המכה הראשונה, והתחיל להפעיל את כל הקסקדה הזאת שקורית אחר כך.
ברשותך נעצור כאן... אם כן, המוסיקה מסגירה את הנושא הבא שבו נעסוק. זיו בן ה-13, האם אתה מאמין בקיומם של חייזרים?
אני מאמין שביקום אינסופי יש...
היקום אבל הוא לא ממש אינסופי, זאת אומרת הוא הולך ומתפשט, אבל יש לו גודל בכל רגע. נכון. גודל משתנה.
אבל...
אתה מאמין שהוא כל כך גדול...
כן, אני מאמין שהוא כל כך גדול, וש... אם אין עכשיו חייזרים, אז יכול להיות שעוד כמה...
שיווצרו.
ייווצרו חייזרים.
אבל נכון לתקופת...
כמו שאיך שנוצרו חיים, יכולים להיווצר חיים, אני חושב, בתנאים מתאימים בכל מקום אחר.
אוקיי, מעניין, כי נפטרה התעלומה של השלד של החייזר. נמצא שלד שהוא חצי אנושי, מיד נבין למה. טענו שמדובר בחייזר וכולי בצ'ילה, זה קרה בצ'ילה לפני 15 שנה, וממש בימים אלה פטרו את התעלומה הזו. על פתרון התעלומה של החייזר מצ'ילה אנחנו רוצים לשמוע מפי דוקטור יונת אשחר, ביולוגית ממכון דוידסון. שלום לך.
שלום, שלום.
אז לא מדובר בחייזר, אה?
לא מדובר בחייזר. אני רוצה להגיד, השלד נראה חצי אנושי.
כן.
אבל הוא אנושי לחלוטין בעצם.
אוקיי, מעניין. מה, איך השלד, בואו ננסה לתאר את השלד, הבנתי שמדובר בשלד באורך של 15 סנטימטרים?
15 סנטימטר, שחזיק אותו ממש בכף היד, משהו קטן מאוד.
וואו.
והוא, כן, הוא נראה כמו שסדרות טלוויזיה מתארות חייזרים, האמת. הוא נראה ממש כמו שחייזר מסרט.
וואו,
חייזר מיניאטורי.
זיו, אל תפחד, כן, אני רואה שאתה מפחד.
כן, חייזר מיניאטורי.
משהו באורך של 15 סנטימטרים, מעט חייזרי, נמצא במדבר בצ'ילה לפני 15 שנה, והשבוע או בימים או לאחרונה פתרו את התעלומה. טוב, ברור לנו למה אנשים חשבו שמדובר בחייזר, זה משהו קטן מאוד ואין אנשים בגודל הזה.
יש לו גם גולגולת מוערכת כזאת ורובות עיניים גדולות, ממש, זה ממש נראה כמו מה שאמרתי, כמו חייזר מסרט.
כאילו, לקחו את זה by the book.
ממש.
כן, ממש לגמרי.
או הפוך כמובן, את ה-by the book לקחו מחייזרים כאלה. אבל לא מדובר בחייזר, נכון? איך פתרו את זה?
אז פתרו את זה פשוט בעזרת DNA. ועשו בדיקות DNA ליצור הזה, השלט הזה. זה מעין מומיה. זה מה שנקרא חניתה טבעית שקורית במקומות מאוד מאוד יבשים.
חניתה טבעית? אני רק חוזר על זה. זאת אומרת, זה שלד של מה שהשתמר לו?
כן, שממש השתמר עם קצת רקמות וזה במדבר בצ'ילה. והשלד הראה שזאת ככל הנראה תינוקת שמתה בלידה, אולי גם נולדה מוקדם מדי.
מסיפור מסקרן מאוד, זה הופך להיות סיפור עצוב.
סיפור מאוד עצוב, כן.
אבל זה משהו כנראה מאוד עתיק, לא?
את אומרת שטרגדיה בראי הזמן לא אכפת לנו.
כמו שתגיד, מומיה זה ציפור עצוב. כאילו, בסוף כולם מתים, את יודע.
הרגעת אותי, בסוף כולם מתים. תרשום לך את זה, זיו, שלא... לרגע אל תחשוב שאתה חי לנצח. תודה.
אני רוצה להחזיר את זה קצת לקטע עצוב, כי זה לא מאוד עתיק.
אה, לא מאוד עתיק? אוקיי, ממתי?
זה לא מאוד עתיק.
די.
הגנים כולם... קודם הראו שהיא שייכת לאוכלוסייה הילידית של צ'ילה, אבל יש לה גם גנים אירופאים, שיש לה הרבה מאוכלוסייה הילידית של צ'ילה עכשיו, כי יש שם ערבוב בין אוכלוסיות, אז זה כבר אומר שזה אחרי שהאירופאים הגיעו לדרום אמריקה.
אז ממתי בערך...
לפי המצב של DNA הם חושבים שזה מהמאה האחרונה.
די!
כמה עשרות שדים.
אז עכשיו זה פתאום עצוב, אה? אוי, צמח, זה פתח צ'מפניות. אוקיי. וואו.
אבל איך הגיע לצורה אנושית כל כך? לתינוק אין צורה כל כך אנושית.
לשלד?
לא, כאילו, היא אמרה ש... יונת, אמרת שזה יכול להיות תינוק או תינוקת שמתה לפני הלידה או בלידה.
כן.
אבל תינוק שהוא נולד, הוא לא נראה כמו שתואר.
לא.
השלד...
אוקיי, מעניין.
הוא לא נראה כמו שתואר, הוא קודם כל הוא גדול יותר. ו... מה שהם חושבים זה שיהיו להם כל מיני בעיות של מוטציות שגם זיהו באמת בדנ"א, מוטציות שקשורות לגמדות.
אז כן יש שם משהו מעוות.
כל מיני בעיות עם... כן, כן, בהחלט יש עיוותים.
אוקיי.
וכן, מצאו מוטציות שהם חושבים שהובילו לזה שהם בעיות בשלד, שהביאו גם למוות שלה וגם לצורה ה... חייזרית משהו של השלד.
עכשיו, אני מבין שמי שחקר את העניין הזה זה אדם שפשוט צפה בסרט הדוקומנטרי או התיעודי על חייזרים, שם הוזכר אותו שלד, והוא החליט לבדוק את זה, זה נכון?
הוא שמע על הסרט כבר עוד כשהסרט היה בשלבי הפקה, אבל זה היה בעקבות הסרט, כן.
וואו.
בעצם הוא הגיע למפיקים של הסרט.
המדיה עוזרת.
אז זה סרט שהוא... לא בדיוק זה דוקומנטרי, כי זה סרט שטוען שחייזרים באמת קיימים ומבקרים את כדור הארץ בקביעות. וזה היה כאילו אחד ההוכחות. אבל...
אני משער שבינתיים ההוכחות זה צילום של מכסים של פחי זבל שמישהו מעיף, וזה נראה כמו צלחת מעופפת, או כל מיני שרידים כאלה של שלדים, אבל כמובן שעדיין לא נמצאו באמת הוכחות לקיומם של חייזרים. בואו נרגיע את הציבור.
זה גם מעניין שככל שיש יותר ויותר אנשים שמסתובבים כל הזמן עם מצלמה די טובה בכיס, דווקא מספר הצילומים של אבאמים... הלך וירד.
מעניין, מעניין מאוד.
זה מה שאולי היית מצפק. אני רוצה גם להגיד שלמרות שאני מסכימה עם האורח שלך, שיש סיכוי לא רע שאיפשהו ביקום הגדול הזה התפתחו חיים,
כן.
זה קצת מוזר לחשוב שהם ייראו כל כך דומים לבני אדם.
כן, לא טענו, אבל זאת אומרת שגם אם התפתחו חיים, הם כמובן לא בהכרח, או רוב הסיכויים אפילו אפשר להיעז ולומר, שהם לא יראו כמו החיים שלנו.
אנחנו, בדיוק, אנחנו כל הזמן מחפשים דומים לנו, וזה ממש לא מחייב.
משהו נמוך וירוק, אבל אנושי. אבל הם לא בהכרח, יכול להיות
משהו שיהיה כל כך לא נראה אנושי שאפילו לא נזהה שזה חי.
נכון, אבל ברור שמדובר, אם בכלל מדובר, ודאי יהיה מדובר בסוג של חיידקים, וגם זה לא מחייב, הם לא בהכרח יפעלו על חמצן כמונו וכולי.
נכון.
בקיצור, אוקיי, וגם לאחרונה...
וכן אמרתי שזה, כן.
לא, גם לאחרונה מזכירים את העובדה שאולי מפגש עם חייזרים שמתקדמים יותר מאיתנו עשוי להיות סוג של אסון עבורנו. אז פתאום יש מין אנשים כבר לא רוצים לפגוש חייזרים.
בעיקר אחרי כל הסרטים הדמיוני שהם רק מביאים אסונות לחייזרים.
ודאי, נו, בסוף הכל זה פתח לאסונות. אז גבירותיי ורבותיי, השלט שנמצא בצ'ילה של חייזר, במרכאות כמובן, לא מדובר בחייזר, אלא בתינוקת שנשמרה בצורה טבעית שם במדבר בצ'ילה. תודה מעומק הלב לדוקטור יונת ישחר ממכון דוידסון. תודה רבה. והנה אנחנו מחליפים את האנדר הלוחמני משהו לאנדר חביב, ויקי נערת הפלא.
אני חושבת שזה גם מוזיקה מעולה ללחימה. תנסה מתישהו.
אפשר ללכת מכות לצערנו על רקע כל מוזיקה. השאלה אם זה נכון.
בואו נקרא למאזינים לבדוק את
השאלה. להרוג אחד את השאלה. אוקיי. טוב, אנחנו מדברים על האיג נובל, פינת האיג נובל. מדי שבוע אור לוי מביאה אלינו את המחקרים המרתקים והמוזרים ביותר בעולם שזכו בפרס האיג נובל. אולי תסבירי לנו מה זה אומר.
זהו, אז כבר שאנחנו שומעים את השם איג נובל, כנראה צץ לנו הנובל שם בפנים, אז כן, זה מאוד מאוד דומה. גם שם אנחנו עוסקים במחקרים מדעיים אמיתיים לגמרי שקרו, שבדקו אותם, אבל כאן ההבדל הגדול הוא אולי הסיסמה שלהם, מחקרים שקודם כל גורמים לך לצחוק, ורק אחר כך גורמים לך לחשוב.
כן, מחקרים אמיתיים לגמרי.
אמיתיים.
טיפשיים ואמיתיים.
לא רק שהמחקרים אמיתיים, גם הטקס אמיתי לגמרי הוא קורה באוניברסיטת הרווארד, בכל שנה אפשר אפילו לראות חלק מהטקסים ביוטיוב.
אוקיי, ואנחנו מדי שבוע את מביאה לכאן שנה אחרת.
שנה אחרת, נכון, אז התחלנו ב-1991, השנה הראשונה, ותראה מה זה, אנחנו כבר ב-2009.
וואי, אנחנו מתקרבים לסיום הקדנציה שלך בתוכנית, נראה לי, או שתמצאים מהר
אנחנו נראה, אנחנו מבקשים המאזינים לשלוח הצעות.
אז באיזו שנה אנחנו?
2009.
2009, אוקיי. אז אילו מחקרים זכו בשנת 2009 בפרס האיג נובל?
זהו, אז בואו קודם כל נתחיל. הם כל פעם קצת משחקים עם הנושאים, זה לא לגמרי קבוע, הם לפי מה שמתאים להם, אז אנחנו מתחילים באיג נובל לרפואה וטרינרית.
אוקיי, מעניין.
בסדר? והמחקר שלנו עושה כולי בחיה הנאצלת מכולן, הפרות.
אוקיי.
ובעצם אנחנו מדברים על מחקר שנערך בבריטניה על ידי סקר בהמון המון רפתות, ושם הם בעצם בדקו את הקשר בין האדם לחיה. כל מיני מרכיבים שקשורים לטיפול של הרפתן בפרות, ואחת התוצאות המגניבות ביותר שבזכותן קיבלו את הפרסי, שברפתות בהן הפרות קיבלו שם פרטי, היה ייצור גדול יותר של חלב.
די, כשיש שם פרטי, כשניתן שם פרטי לפרות, ייצור החלב גדל גובר או גדל.
גדל באופן משמעותי.
וואו.
בכל אופן, באמת מרכיבים כאלה של בן אדם לחיה, ברפתות שהפרטים שלהם נראו מאוד מאוד זהים, השפיעו. כשרפתן היה אומר, לדעתי צריך להתייחס לכל פרט ופרט, כאילו הוא נפרד, ישר ראו עלייה משמעותית בתוצר.
וואו, טוב, קודם כל זה מעניין, אבל הנה, עוד תירוץ או סיבה כמובן שלא להתעלל בבעלי חיים ולהתנהג אליהם בסוג של כבוד.
לחלוטין.
גם שמנצלים אותם, כן.
אני חושבת שנורא כיף לחשוב על שמות לפרות, או שאולי זה רק החלק שמושך אותי בכל העניין הזה.
כן, אלו שמות, בדרך כלל זה שמות אנושיים, לא?
נכון, אבל לא כל שם מתאים לפרה. עכשיו, עדנה, אני יכולה לדמיין פרה כזאת.
עדנה, כי תמיד, נכון, יש קונבנציה,
יש איזושהי קונבנציה כזאת, אבל שונטל או אפילו יסמין, זה שם שפחות מתאים לפרה לדעתי.
כן, מה אתה אומר, זה יסמין לפרה? בסדר.
יסמין לפרה?
הנה, אתה רואה?
לא יצא לי לך.
שושנה.
שושנה זה נפלא.
כן. שאלבת את אמא שלי, אבל אוקיי.
חלילה, חלילה.
גם את שלי.
אוקיי, את כל האימהות.
את כל האימהות. מחוץ לאולפן עדר אימהות.
ודאי.
טוב, אז תחשבו על שמות לפרות כשאנחנו נעבור לאיג נובל הבא.
אז שימו לב, נתינה או הענקת שם פרטי לפרה מגדילה או מגבירה את הייצור של החלב. בבקשה.
רגע, רגע, אפשר לשאול? כן. למה זה איג נובל? זה לא כל כך מצחיק, זה נשמע לי כמו... אפילו...
הומור זה כבר דבר שאנחנו יכולים לבחון אחר כך.
כן, אבל זה מחקר עם טוויסט.
זה לא דבילי,
אבל לא מאוד. דווקא הם הלכו בשנים האחרונות.
אני חושבת שהקסם של האיג נובל הוא שעצם העובדה שמשפט כמו להעניק לפרה שם גורם לה להגביר את ייצור החלב, גורם לאדם שלא מתעסק במדע ביום-יום להתעניין יותר ולרצות לשמוע את הפרטים. וזה בדיוק העניין, אפילו יותר מההומור.
זה עם טוויסט כזה, זה מחוץ לקופסל.
אני חושבת שהומור פה זה לחשוב איך מישהו בכלל חשב לחקור את הדבר הזה.
נכון.
אז יכול להיות שאבא שלו היה רפתן, או אבא שלהם היה רפתן.
אין צורך לתקוף את הפרס ואת הפינה.
היא פשוט רוצה שיהיה עוד זמן קפוארה. יש פה מניע נסתר. היא רוצה שאני אצא ויהיה עוד קפוארה.
לא, היא לא רוצה. תאמיני לי שהיא לא רוצה. נכון? כי הדבר הבא זה מהשולחן בסלטה.
היה לה מספיק. טוב, אז בואי, אני עכשיו אהיה במחוות שלום, נעבור לאיגנובל לשלום. מקובל? בסדר גמור. אז אנחנו מדברים עכשיו על מחקר שוויצרי שבדק סוגיה מאוד חשובה, אולי כדאי אבל שילדים התרחקו קצת מהמקלט, כי השאלת המחקר הייתה, מה יותר מסוכן שיפגע בך, בקבוק בירה מלא או בקבוק בירה ריק?
זה, אני בתגרה... יכול להגיד לך שזה מחקר שהוא רלוונטי להרבה סטנדאפיסטים שמופיעים בברים ולעיתים פאנץ' לא במקום.
אני חושבת שריק, נכון? כי ריק קודם שותים את הבירה, חבל לא.
אני לא בטוח, כי מי, אם הבקבוק הוא ריק, אז זה ששתה את הבירה הוא בשכרות, ולכן הוא...
בכלל... לא, אז עדיף, עדיף באמת בקבוק ריק.
השאלה אם הבקבוק סגור,
רגע,
פתוח.
אז רגע, אוקיי,
אז
זו שאלה
זה,
טובה.
זה יהיה מחקר ההמשך. מה עדיף המשך? קודם כל? בקבוק ריק. אם בקבוק... שוברים לך בקבוק על הראש, הבקבוקים הריקים יותר עמידים.
יותר עמידים?
יותר עמידים. הם בעצם, הם לא שברו לאנשים בקבוקים על הראש, הם הפילו עליהם כדורי נחושת מאוד כבדים.
אה, זה בסדר.
ובדקו עמידות, זה בסדר, בתנאי מעבדה כמובן. זאת אומרת... והבקבוקים הריקים היו עמידים יותר, כלומר, אם ינפצו עליך בקבוק, עדיף שהוא ירק, כי אולי יש לך טיפה יותר סיכוי שהוא לא יתנפץ.
די, אוקיי, סקרנט.
אז נסו את זה בבית.
כן, תודה.
לא, זה השלב.
הנה, מאות מאזינים. מאות מאזינים.
נוספים לאימהות שכבר כועסות עליי. נעבור לספרות?
בוודאי.
בשביל מה התכנסנו?
מבקבוקי בירה לספרות, כמובן.
אוקיי. אנחנו עוברים למשטרת אירלנד.
כן.
כל המשטרה באירלנד זכתה בפרס, אולי זה יגרום לנו לפעמים להרגיש קצת יותר טובים לגבי המשטרה שלנו, כי אנחנו מדברים על תעלומה בלשית שהייתה במשטרה שם. בעצם אזרח שקוראים לו פראו ז'ז'די, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, קיבל המון המון דוחות חנייה, אבל מה שהיה מוזר זה שבכל פעם שוטר יצמיד לו כתובת אחרת. עכשיו כולנו, אני מקווה שלא יודעים, אבל כשעוצרים אותך, השוטר לוקח את רישיון הנהיגה, הוא בעצם משם ממלא את הפרטים.
נכון.
לא הצליחו להבין איך אותו אזרח מצליח להתחמק פעם אחר פעם, ולהירשם תחת כל כך הרבה כתובות.
מה, הוא שינה כתובות בכל פעם והוציא
לא
תעודה?
לא ברור, אז זה הטריד מאוד את משטרת אירלנד, עד ששוטר אחד פיקח הצליח להבין שפראו ז'ז'די זה לא שם, זה רישיון נהיגה בפולנית, זה בעצם תרגום. מה שקרה זה שבאותן שנים המון פולנים עברו לאירלנד, וכשהשוטר לקח את רישיון הנהיגה, הוא הסתכל לצד הימני למעלה, הוא חשב שזה השם, אבל זה היה כותרת, רישיון נהיגה בשפה הפולנית.
זה נשמע שם פולני לגיטימי, כמובן.
אז כאילו, לא הבנתי, לבן אדם היו המון רישיונות נהיגה.
זה היה המון אנשים שונים.
זה היה המון אנשים שונים.
איזה זוג!
לא היה פרשתי אחד.
זה כמו שמשטרה תחקור, איך זה שרישיון נהיגה מקבל כל כך הרבה דוחות.
הבן אדם, שם פרטי רישיון, שם משפחה נהיגה.
שבכלל אין לו אוטו בטח.
שבכלל גם אין לו אוטו. אז הם פטרו את התעלומה, ולא רק פטרו את התעלומה, גם זכו באיגנובל, אפילו אזרחית פולנית שגרה באירלנד הגיעה לקבל את הפרס בשם כל הקהילה.
תמיד אוהבים לרדת על המשטרה, כנראה שזה לא רק אצלנו, נכון?
יכול להיות, יכול להיות. אנחנו אבל, בואו נעבור רגע לרפואה.
אין באמת סיבה.
הפעם הייתה סיבה טובה, האמת.
אני יודע, אבל בכל זאת זה אנשים שאנחנו
זקוקים להם. כל מקרה לגופו, כל פראו וכל ישדי.
אוקיי.
נעבור לרפואה, באמת נושא חשוב, כולנו יודעים, ואנחנו פה מדברים על רופא שהוא גם גיבור, רופא שהקדיש את חייו למדע ולרפואה, ובעצם מדובר בדונלד אונגר, אני לא בטוחה שהוא עדיין בחיים, אבל המחקר החיים שלו בעצם שינה את כל התפיסה שלנו.
אוקיי.
מה הוא עשה? במשך 60 שנים, הוא פקק רק יד אחת. קנקים. באצבע?
אני לא יכול לשמוע את זה, אוקיי.
הוא עשה את זה רק ביד אחת. במשך 60 שנים, כדי לבדוק מה ההבדל בין הידיים, בין כל אחרי השנים האלה.
הנה תמונה שלו.
אם זה משפיע לאורך השנים, על התפתחות הידיים.
זה מפריע באמת?
על התפתחות הלקות פרקים בפרט, ולאחר 60 שנים הוא בדק, ולא, זה לא משפיע בשום צורה.
זה לא גורם נזק?
שני המפרקים שלו היו זהים. נזכיר שהשרה כיום היא שבעצם מה שקורה שם זה מעין שחרור של גז או של אוויר בין המפרקים.
זה לא באמת חיכוך כנראה.
זה לא באמת חיכוך.
איזה גז יש שם? מה זה? הרבה גזים? אוקיי.
זה המומחית הסביר.
זאת אומרת, הנה אנחנו גם מוציאים כותרת. מהפינה הזו, קנקים אינם גורמים לדלקת פרקים, או לא מעודדים.
לא, היו עוד מחקרים.
אולי ספציפי לא בכף היד, אבל אולי קנקים אחרים כן.
אז היה איזשהו מחקר בזמנו ששיער שאולי זה קשור לאיזושהי דלקת שאחרי זה פוגעת באזור הכתפיים. כרגע שום דבר לא הוכח, נעשים הרבה מחקרים בנושא, כי זה באמת אחד הנושאים שיותר מעניינים את הציבור וקשורים אליו, אבל
כרגע, כשאנחנו מדברים, אתם יכולים להמשיך לעשות קנקים.
אז אפשר להמשיך לעשות קנקים. תודה רבה לכתבתנו לענייני נובל אור לוי. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה, ממש עוד מעט הנחת מעל הגג כאן ברחוב קרמיניצקי, מטוסו של האיש שלנו בהוליווד, יונתן גטלי שעבר ג'טלי שעבר ג'. אז בוא נפנה לך את הכיסא, בוא נבקש שאת רוצה, את בורחת, זהו.
אני בורחת, אני לא מסוגלת לעמוד בקריזמה של יונתן.
יום, כן, הצלחת להבריח את כתבתנו לגנובל אור לוי. אור, תודה רבה לך על הפינה, זה היה מרתק.
ביי.
וממש הנה האנדר המוסיקלי ש... אני לא מאמין. חברים, הבוקר נחת בישראל כתב הביבור של כאן תאגיד השידור הישראלי בהרצה יונתן גט. לשעבר ג'ט, לשעבר ג'ה, האיש שלנו בהוליווד, האיש והאגדה, לשעבר אג'דה, כמובן, אוקיי. ואתה חמוש בשלל פרטים שעוסקים בטבע, אנחנו עוסקים פה בין היתר בעונות השנה, חלק מהטבע שלנו, אבל בהוליווד.
בהוליווד.
או לפחות בסרטים.
נכון.
האם אנחנו אוהבים את הטבע בסרטים?
ממש לא.
לא.
מדהים, נכון?
אוקיי.
חשוב. אבל...
אוקיי.
כן, טוב.
לא, 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 חשוב. אני סתם מדמי, הרי אין סרט שלא מתחיל ב... או שוט של טבע, בעצם נגמר אולי, גם נגמר וגם מתחיל בשוט של טבע או עיר. אבל נעזוב את זה. אוקיי.
תשמע, עשיתי בדיקה.
כן.
עברתי על רשימות, ויש מלא רשימות של סרטים. אתה יודע, על טבע, טבע כזה, טבע אחר, אתה יודע, אוהבים לסדר את זה תמיד, את הטופ 10, טופ 30, כמו שאומרים אצלנו בהוליווד.
ברור, אתם הרי דוברי אנגלית, אתם בזים לעברית, אתם מתנסים עלינו ועל אליעזר בן יהודה, ועל שפת התנך.
מתברר שהסרטים האהובים ביותר, שמדורגים על ידי הצופים לפחות, שקשורים או מראים טבע פסוער או טבע מעניין,
כן.
הם סרטים של טבע שמאיים מאוד על בני האדם.
סרטי אסונות. לדוגמה? אלה מעניין.
אסונות?
אני אתן לך סרטי אסונות וסרטים שבהם האדם לא מוצא את עצמו. האדם מתגרה בטבע וחוטף.
אוקיי, סקרנת, כמו למשל, מה?
למשל, הסרטים האהובים ביותר הם למשל כמו פארק היורה.
פארק היורה, נכון, אנחנו מנסים...
ששם, כן?
כן, כן, נכון, אנחנו מנסים להתערב, נכון? בטבע, באבולוציה.
בדיוק, ומה קורה לבן אדם?
כן, כן, מקבלים... מי שמתערב למעשה בעבודת האל, או בעבודת הטבע, או בתהליך הטבעי של הטבע, חוטף, נכון?
נכון. בוא נחזור רגע אחורה, 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 עד לשנות הסרט המדבר עם צ'רלי צ'פלין.
אתה רוצה להעיר משהו רגע? זיו, אתה מוזמן להצטרף בשיחה. אתה ראית את עולם היורה?
את עולם היורה, לא בטוח, יש כל מיני יורה. יש הרבה סרטים שמתחילים.
נכון, נכון.
ראיתי את הקלאסים, את הראשון ואת השני.
עולם היורה 1, 2 יש? לא, אני לא ראיתי.
אבל סמל של ממש אפילו פחות מחיות, צמחים שממש פגעו. באנשים שהתעסקו איתם.
כן.
חנות קטנה ומטריפה.
נכון, האמת שזה גם דוגמה. נכון, הנה...
יפה, יפה. זהו, מהיום אתה מצטרף אליי לפינות. לא, הוא צודק.
אכלת אותה, אתה קם כל יום בחמש בבוקר.
הוא צודק לגמרי, דוגמה מעולה.
נכון.
מנסים להפוך צמח לאיזשהו אטרקציה לקונים.
כאילו לנצל את הטבע.
לנצל, והטבע מחזיר בראש.
אוכל אותך. מדוע לא להשמיד את הטבע המסוכן?
זהו.
רגע, פשוט התחלת לקטות דוגמה.
נגיד, הרפתקאות.
אוקיי.
כמו אינדיאנה ג'ונס, וכמו בעקבות האוצר הרומנטי. זה תמיד האדם שמגיע לג'ונגלים, ושם הוא מחפש את הדבר האבוד, למשל הטורף, עם ארנולד שוורצנגר. הוא מגיע לאזורים ש... תראה את ההפוך על הפוך פה. כשאנחנו רואים טבע מאוד מאוד יפה בסרטים, זה כזה שבן אדם לא נגע בו. וואנס הבן אדם בא ונוגע בו, אז מתחילות הצרות.
כן.
כי תמיד יש את הרצון, זה גם קשור קצת ל... דיברנו בזמנו על סרטים שאנחנו מנסים לביית דבר. כל פעם שהבן אדם מנסה לביית,
נכון.
מנסה רוצה לדרוך, לשים את כף רגלו, הטבע
נכון, כמו גם קינג קונג, זה ניסיון לביית את החיה וכו', נכון. ואז זה מתנקם בנו. אותו דבר בעולם היורה, פארק היורה.
תראה את מלטאות.
נכון.
בן אדם, זאת לא הטריטוריה שלך.
נכון.
זאת אומרת, לבני האנוש, הים אומר, זה לא הטריטוריה שלך.
זאת אומרת שהטבע הוא סוג של פלטפורמה לאסונות בעיקר בהוליווד.
נכון. מתי הטבע הוא יפהפה ותמים ואחלה?
סרטים דוקומנטריים.
יפה מאוד. זהו, אני מצרף את כולם פה לצוות.
נכון. למרות שגם שם הוא ניבט כאכזר, אני בעצמי.
מאוד אכזר בין החיות.
חברתי, ראינו סרטי, נכון, סרטי טבע שאנחנו ממש מריצים.
בדיוק,
אבל רואים איזה תנין אוכל איזה צ'מוס או תאום.
נכון, אבל הטבע מתעסק עם עצמו.
כן, נכון.
ומתי הסרטים הם הכי הכי יפים? מתי הסרטי הטבע הם הכי הכי מרהיבים? כמו הסדרה הנפלאה הזאת שהקרינו גם אצלנו בכאן 11, העולם המופלא.
סדרה חדשה, וואו.
של ה-BBC.
זה סדרה מדהימה.
למה זה סדרה כל כך כל כך מוצלחת? מכיוון שהם הצליחו להיות בלתי נראים, הכי בלתי נראים כלפי החיות. רק שהחיות, ורק אז, שלא מבחינים בצילום, לא מבחינים בבני אדם, רק אז... הטבע מתנהג הכי הכי מקסים והכי הכי 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 יפה.
הם גם יודעים לצלם תמונות שזה פשוט מדהים. אין שום סיכוי לתפוס את הדבר הזה.
אבל הם מצליחים לצלם את התמונות, אבל מה רואים בתמונות? רואים טבע שמתנהג רק שהוא לא חש את בני האדם.
אבל מצד שני, גם אפשר להבין מדוע הסרטים ההוליוודים כמובן, הם עוסקים ב... ניסיון של אדם להתערב בטבע, ובסוף נכון. האדם אוכל אותה וכו'. כי זה המנגנון הסיפורי הבסיסי, נכון. נכון? אחרת לא היה סיפור.
נכון מאוד. ועוד משהו אחד.
כן.
בכל זאת הטבע נראה לפעמים מדהים, אבל זה רק בסצנות מסוימות. זה לא יכול להיות סרט שכולו עוסק בטבע. למשל, בחתול שחור חתול לבן, הסרט של אמר קוסטריצה.
אוי, זה סרט מדהים!
כן.
כל פעם שאני אומר חתול שחור חתול לבן, כולם מתמוגגים, כי זה באמת סרט נפלא.
אני מכיר אותו על פבל.
ויש שם סצנה שהזוג הילדים, לא ילדים, נערים, שהם אוהבים אחד בשני, הם רצים בשדה חמניות. זו אחת הסצנות שהן מצוטטות מאוד בקולנוע, כי גם זה ציטוט מסרט אחר, אבל לא חשוב. הטבע שם נראה מאוד קסום. ולמה הטבע נראה שם כל כך כל כך קסום? כי הוא משרת את בני אדם באותו הרגע. הטבע חייב להיראות קסום כי הוא משרת את רגע הרומנטיקה.
מעניין.
בסופו של דבר, הטבע הפך לתפאורה של הסיפור הרומנטי באותו רגע. והוא רק תפאורה, הוא לא המרכז של הסרט.
מגלגל בראש עוד הרבה מאוד סרטים אחרים שבהם האדם מנסה אולי להתגבר על הטבע, כמו למשל טיטניק, זו דוגמה לספינה שאמורה להיות כאילו שאי אפשר להפיל, זו התגרות בטבע, שאי אפשר... לגרום לה לשקיעה.
לא חושב שראית סרטי טיסה מקסימים, נכון? זה תמיד עם תקלות ותאונות, וזה כחרת אין סיפור. הסאבטקסט
הוא אסור להתערב בטבע, אסור לנסות לרחף, אסור לנסות לשוט.
והכי גרוע, זה אם אתה עובר לכוכב אחר. אז אתה נתקל בנושא השמיני, ואז אכלת אותה לגמרי. זה כאילו ממש חצית את הקו האדום.
האמת שזה מתקשר למשהו שנעסוק בו בשעה הבאה, והוא לא פחות מרתק, מבחינת איכות הסביבה, עדיף לשבת בבית ולא לצאת אל הטבע.
אגב, ואם אתה גרידי, ואתה רוצה כסף, אתה תמות בשלג, כמו אצל צ'רלי צ'פלין בבעלה לזהב. גם זה. גם זה הטבע עושה.
כל שאיפה שלנו, בסופו של דבר, גורמת לנו למפח נפש ולהפסיד.
יצא עכשיו בחזרה מטוויצ'י. לא ראיתי את הסרט, אבל זה...
הספר המקורי שאנחנו זוכרים משנות ה-70-80 כזה, כן.
80, אולי אפילו יותר, שהלכו לאיבוד, הבחור הלך לאיבוד בג'ונגל.
הוא לקח לו הרבה זמן לחזור ולאבד את זה לסרט.
יש משהו מעניין במסר, רק במשפט אחרון, יש משהו מעניין במסר של כל מה שדיברנו עד עכשיו, זה שכאילו תמיד אומרים לך, דע את מגבלותיך. וגם ואם אתה שוכח אותה, הטבע יזכיר לך.
עכשיו, זה קצת סיפור מגדל בבל המודרני, כל הסרטים האלה, נכון? לא להתערב בטבע, לא לנסות להתגרות באל, או בטבע אחרת אתה אוכל אותה.
בדיוק.
שב בבית ותהיה משעמם, אחרת אסונות. בחוץ רק אסונות.
לגמרי.
תודה רבה ליונתן גטליק שעבר ג'אטוב. אחרי השיחה הזו, איך אתה חוזר להוליווד? גם אתה מתגרה בגרביטציה וטס.
נכון. אבל פה יש מסוק למעלה בבניין, קרמניצקי 6.
זו התגרות חמורה יותר, נראה לי עוד יותר מפחיד ממטוס.
מחכים עם השמפיין והסקסס. אני
אומר שאתה מטשטש את עצמך מספיק כך שאתה לא מפחיד.
עם החומרים הקהילים.
לא חשוב שמות. תודה רבה ליונתן גטלי שעבר, ג'אטלי שעבר, ג'ו שחוזר להוליווד, טיסה נעימה כמובן. טוב, אנחנו חוזרים לדבר על האביב. באביב הכל פורח, אולי נדבר עם דלית על פרחים, על הריח של הפרחים, על הצבע של הפרחים. מה זה הדבר הזה שהריח? לפרחים באמת יש ריח.
לפרחים יש ריח, ויש להם ריחות מגוונים מאוד. זאת אומרת, לכל פרח יש כמה סוגים של ריחות.
אני אשאל שאלה שמומחים לאבולוציה ודאי יכעסו עליי, אבל מה המטרה?
למה זה?
כן. או מה היתרון? כמובן, באבולוציה מדברים על יתרון.
נכון. אז הפרחים צריכים מישהו. הם לא יכולים לבד.
לא יכולים להתרבות לבד.
בדיוק, הם צריכים, יש להם עוזרים, והעוזרים האלה החרקים, והפרחים, והריח, והצבע בעצם, הם מכוונים אל החרקים.
זאת אומרת, הם צריכים שמישהו יאביק אותם?
והציפורים לא?
לא.
אה, לא קשורים?
לא, האבקה היא על ידי חרקים. אוקיי. והם בעצם בעזרת הריח והפרח, קוראים ומזמינים לחרקים לבוא ו...
סתם שאלה, אם הצמחים, רוב הפרחים למשל, תלויים בחרקים, האם זה אומר שבלי חרקים, זאת אומרת, הם התפתחו במקביל? נסה להבין איך הכל התחיל. זאת אומרת, לא כל הצמחים, אני משאר, זקוקים להאבקה של חרקים. זה איזשהו טריק שהם למדו מאוחר יותר. מעניין.
מעניין.
לא חייבת לענות.
הם צריכים, הצמחים שצריכים את החרקים, מחלקים, גם מתחלקים ביניהם במשאבים. זאת אומרת, נאמר, כל הפרחים האדומים שיש לנו כאן בארץ, הקלניות, הפרגים, הנוריות, הם לא פורחים ביחד, כי הם כנראה הבינו, או לא הבינו, האבולוציה בעצם גרמה לזה שיש יתרון בזה שכל מין פורח בזמן אחר, כדי שהחרקים...
אז זה לא שבאביב הכל פורח?
לא, יש לנו את נאמר הפריחה של האדומים, היא מדורגת.
די.
קודם הקלניות, אחר כך זה הולך כנף, נכון? זה מה שהם לומדים תמיד בצופים. אז קודם הקלניות, אחר כך הנוריות.
באיזה צופים אתה היית? תעזיב, אתה מכיר את זה? כן, אני הייתי במכבי צעיר.
גם אני הייתי במכבי צעיר.
ולא לימדו אותנו שום דבר, רק לקשור חבר וזהו.
אני הייתי במכבי צעיר חולון.
פספסת את השיעור הזה, דודו.
יש הרבה הבדל עם
המכבי
צעיר חולון.
אין לך זמן. אתה גם צ'לו, גם קפוארה.
אין זמן.
לא חייבים. זה בסדר גמור. מבחינתי אתה פטור. אוקיי.
אז הם מחלקים את ה... אז הם מתחלקים בזמן. בעצם הם לא... כדי לא להתחרות יותר מדי על המשאבים של החרקים, על זה שכולם יפרחו ביחד והחרקים יצטרכו לבחור למי להגיע, אז הם מחלקים את הזמן ביניהם.
ויש כמה חרקים כל הזמן?
יש...
זהו, השאלה
לא אם... לא תמיד,
זהו, יש חלוקה גם בין החרקים, נכון, חרקים שמתאימים?
נכון, יש חלוקה, והצבע של הפריחה הוא מתאים לחרק.
בואי נדבר באמת על הצבע. זאת אומרת, אפשר לומר שהריח והצבע של הפרחים הם סוג של תקשורת.
נכון.
או ניסיון למשוך גם חרקים. אני משער שמסוימים, כי לא תמיד זה אותם חרקים.
נכון.
ספרי לנו על הצבע, באמת.
רק אני רוצה להגיד משהו אחד מדהים על הריח.
לא, אנחנו לא רוצים לשמוע דברים.
אני כן רוצה להגיד משהו מדהים על הריח. זה שחוש הריח הוא כל כך רגיש, שאנחנו בעצם מצליחים להריח כמויות מזעריות של חומר מגיע אלינו לאף, ואנחנו מריחים אותו.
זאת אומרת, זה אחד שזה... החושים החדים ביותר
נכון,
שלנו.
נכון, כנראה גם אצלנו וכנראה גם אצל החרקים. זאת אומרת, אנחנו מריחים... את הריכוזים של הריח מודדים ב-PPB, שזה parts per billion. זאת אומרת, חלקיקים בביליון, במיליארד חלקיקים. אלה כמויות מזעריות, זה ממש כמות קטנטנה של מולקולות שמגיעות אלינו לאף, ואנחנו מצליחים להריח אותה.
אני חושב שזה באמת, עכשיו כשחושבים על זה, באופן כללי, הערכה היא בעצם הגעה של מולקולות ספורות.
ממש, ממש ספורות.
קטנטנות ומעט מולקולות נכון. לאף שלנו, ובכל זאת,
נכון.
זאת אומרת, זה מאוד, זה דבר רגיש
לזה,
מאוד, כן.
נכון. וזה וואו. מצריך מהמולקולות האלה משהו מבחינה כימית, הן צריכות להיות מאוד נדיפות. זה לא יכול להיות מולקולות שנאמר אם הצוף הוא נוזלי, אז הן לא יכולות להישאר בתור נוזל, כי אם הן בתור נוזל, הן לא יגיעו לאף שלנו. הן צריכות להיות מאוד נדיפות, להפוך מהר למצב של להיות גז, ואז הן יכולות להגיע לכל מקום, וככה הריח מתפשט. אז זה למולקולות שהן נדיפות, מולקולות אורגניות שהן נדיפות.
מעניין.
זה הריח. עכשיו, לגבי הצבעים, כאן יש...
אני רוצה להגיד שנייה לפני הצבעים, משהו קשור לריחות, להשליך את זה לבני אדם, אנשים שהם תדרנים, שהם...
לא מסוגלים להריח?
סובלים מרגישות מאוד נמוכה לריחות, זה משפיע עליהם גם על התיאבון. כלומר, לא קשור לאלרגיות וכדומה שהם במין מצב של מחלה, אבל באמת אנשים שהם פחות מריחים, פחות... הטעם שלהם יורד בהתאמה.
טוב, כי טעם, אנחנו יודעים שזה מורכב גם מהטעם הפיזי וגם מריח, נכון?
כמה שהריחות הם דברים שמשפיעים עלינו, ואנחנו... דרך אגב, עוד דבר שאני כן קראתי בזמנו שחקרו, כמה ריחות משפיעים על הסיכרונות שלנו.
מאוד, נכון, כן.
הרבה פעמים סוחרים דברים לפי הריח, שכשגענו לאיזשהו מקום, יש איזשהו ריח מיוחד.
בעיקר ים.
הרבה. אצלך זה ים.
נכון, אבל בואו גם נאמר את הצד האחר של הדבר. למשל, לחנויות, לא רק בגדים, באופן כללי, יש ריחות שמפוזרים בצורה מלאכותית כדי לייצר עבורנו חוויה זהה ברשתות מסוימות.
וזה תמיד אותו ריח. או חנויות
קפה, נכון, זה אותו ריח.
כי הריח עובד מורה חזק על הראש.
מפזרים ריחות שמזכירים בכוונה קפה בהגזמה, כי זה משהו שמעורר את התיאבון וגם גורם לרשת להיות זכירה. זאת אומרת, זה כבר פלטפורמה למניפולציות עלינו. כן, נכון.
ויש גם, יש מונחים שבאמת אנחנו קיבלנו אותם, למשל ריחות הילדות.
נכון.
ריחות הילדות זה משהו נורא אישי, ובכל זאת משהו מאוד אמיתי אצל כל אחד מאיתנו, כי באמת כשיש ריחות שבילדות שלך, דודו, הם שלך.
נכון, בדרך כלל זה ממש... או בישולים של סבתא, כן. או פרחים ליד בית ספר.
או איזשהו ריח
נפוץ
בבית.
או ריח המכות שחטפתי מהילדים. פעם הרביצו, אני מקווה שהיום לא. זיו, היום זה פחות אלימות.
איך אפשר להרביץ לך? אתה כזה חמוד.
נראה לי שפעם יתרו את הילדים החמודים, וזו הייתה הסיבה לכך שהרביצו להם.
בדרך הביתה.
פעם לא בחלו בחמידות. זאת אומרת, זה לא היה... אני מקווה שהיום המצב ישתפר, כי אלימות זה דבר נורא.
היום המצב הוא יותר טוב, תלוי את מי שואלים.
אני בטוח שאתה צודק.
בבית ספרנו, הנה, העתקתי אותך, דודו.
כן.
בבית ספרנו...
מעניין, סקרנת.
האלימות היא פחות.
אני מאוד מקווה שזה גם בבית ספרנו בכל מדינת ישראל, כי צריך לעצור פה את ההתנהגות הקצת חייתית ומגילה הזאת, לא?
זה...
די.
זה... אצלנו יש פחות אלימות פיזית.
אני... יופי. קודם כל אני אשמח שטיפלו במדיה.
אבל אלימות מילולית וכל מיני כתובות וכל מיני...
נכון,
זה
האמת
הרבה,
שהיום...
זה גם הרבה יותר...
כן, גם היום יש פלטפורמות יותר שמאפשרות באמת
כן,
יותר
מאוד
לפגוע
נגיש,
מילולית.
מאוד
כמו
נכון.
הרשתות חברתיות וכולי, וגם אני לא מקנה בילדים היום שמתמודדים באמת עם כל מיני קבוצות וואטסאפ נגדם או קבוצות פייסבוק. אני מכיר את זה.
אצלנו אין קבוצות וואטסאפ נגד.
אין. אוקיי, אני זוכר שפתחו קבוצת פייסבוק, גם אני שונא דודו ארז, אמיתי.
די!
תקשיבו, הייתה קבוצה כזאת,
איזה מעליב.
ונכנסתי לראות מי האנשים, שאנשים מכובדים, רציניים, שונא אותו, לא אוהב אותו, כל הזעם שבעולם.
על מה?
כאילו אתה איזה דיקטטור מטורף שפגע בהם, מה אכפת לך עכשיו? מה, אנשים השתגעו לגמרי ברשתות החברתיות.
לגמרי.
אבל בוא נחזור לטבע.
לצבע.
לצבע שלנו. אוקיי, אנחנו חייבים לדבר על הצבע, ואז את חייבת לענות על השאלה על פירות, או שנשמור אותה אחר כך.
בננה, בננה.
כי זה לא ברור באמת איך זה שבננה שממתינה בקערת פירות, בננה שכבר קטפו, והיא סתם, תמיד זה נראה לי שהיא ממשיכה לעשות פוטוסינתזה, אבל זה לא נכון כנראה, איך הבננה הופכת מירוקה לצהובה?
טוב,
איך קורה הקסם הזה? כן, תשלימי על הפרחים.
בסדר,
כן.
קודם נדבר על הצבעים. אז הצבעים נוצרים על ידי שוב מולקולות, מולקולות צבע. הן לפעמים מסתתרות מתחת לצבע ירוק, שהוא מהכלורופיל, ואז כשהכלורופיל מתפרק בתהליך הפריחה, או ההבשלה אם מדובר בפרי, אז מגלים את הצבעים האחרים. כל המולקולות האלה של הצבע, הן גם מולקולות שיכולות להשתנות. זאת אומרת, הן יכולות להיות נאמר... כמו שהכרוב יכול להיות סגול או ירוק, וזה מאוד תלוי בסביבה, בחומציות מסביבו, ואותה מולקולה יכולה להיות בכמה גוונים.
אז זה קשור לחומציות?
כן.
זה לא קשור לגנים שלו? כאילו, זה לא קשור לזה
שלו. שאלה טובה, זיו, תודה רבה שסתרת את אמא שלך.
אז הגנים שלו יכולים באיזשהו אופן להשפיע על כמה צבע אדום
יבצע. אבל את צודקת שעכשיו כשאני חושב על זה, לימדו אותי בבית ספר שמי כרוב זה אינדיקטור לחומציות. זאת אומרת, מים שיוצאים מכרוב משנים את הצבע בהתאם לחומציות, נכון?
יפה, דודו, אתה זוכר.
זה אינדיקטור, כן, זה מאוד יפה, הם נהיים ורודים.
נכון מאוד, אז הרבה ממולקולות.
זו מוטציה. אני חשבתי שכרוב סגול.
לא, אני לא יודע, אני חושב שכשממצים מים מכרוב סגול, זה...
אתם לוקחים חתיכה של עלי כרוב סגול ומבטשלים אותו במים, ואז הצבע יוצא
החוצה. נכון, אתה צודק אבל שצבע אחר, אני משער שזה משהו גם גנטי אחר, זה נכון.
נכון, וכל הצבעים האלה, כל החומרי צבע האלה, כל האדומים למיניהם, הם כולם מאותה משפחה של חומרים, והם יכולים לתת את כל הגוונים, ומה שמיוחד בהם, זה לא כל מולקולה הרי יש לה צבע. יש להם איזשהו מבנה כימי מסוים שכשהאור פוגש את המולקולות האלה, אז אנחנו...
באמת שזו שאלה מצוינת, איך צבע נוצר במולקולות כלשהו.
אני יכולה להרחיב בדבר הזה?
בבקשה.
בבקשה, תספרי.
אז אני רוצה לציין, כלומר, מה זה צבע? כלומר, כשאנחנו מדברים על צבע, אז...
שאלה
מעולה. זה לא שהמולקולה יש לה צבע.
נכון.
הצבע זה מה שאנחנו רואים.
זאת אומרת, זו פרשנות שלנו למשהו.
נכון, עכשיו, איך אנחנו רואים את הצבע הזה ולא אחר?
אבל למה? הפרשנות של המוח
לגלי אור.
נכון, לגלי אור מסוימים בתדירות מסוימת.
נכון, גלי אור, כל גל יש לו את התדירות שלו, והצבע הוא תוצאה של התדירות של האור, וגם של האנרגיה שזה הולך ביחד.
זאת אומרת, טוב, זו הערה מאוד חשובה, כי זו בעצם פרשנות שלנו, בני האדם או של בעלי החיים. אין צבע אובייקטיבי בטבע.
אמת, ויתרה מזאת, כשאנחנו אומרים, הצבעים השונים הם תוצאה, כמו שדלית אמרה, של חומרים שונים. לכל חומר, כל חומרים שונים פולטים או מחזירים לצורך העניין, אורכי גל שונים.
נכון, אור, כל צבע אור הוא אורך גל
אור
אחר.
אור בתדירות אחרת.
נכון.
ולמעשה מה שאנחנו רואים, למה זה אדום, זה בגלל שהרכב הכימי של אותו חפץ מחזיר את אורכי הגל של האדומים ולא את כל האחרים.
אגב, כן? מה שמעורר שאלה נוספת ואז נשמע שיר, יש צבעים כמובן, צבעים במרכאות, שאנחנו לא מסוגלים לראות, אבל חרקים כן, נכון?
נכון, יש חומרים שמחזירים אורכי גל שהם יותר בכיוון האינפרה אדום,
שזה אומר תת אדום,
או ה-UV, כן, ואת זה כן, והם בולעים בתחומים האלה.
ויש פרחים שמקושטים בצבעים כאלה?
נכון, שיכולים לראות את הדברים האלה. מה שיפה במולקולות האלה של הצבע, כל הצבענים, כל הפיגמנטים האלה, שבאמת שינויים ממש ממש קטנטנים, זה לכאורה אותה מולקולה, היא מורכבת מאותם אטומים, אבל שינויים ממש ממש קטנטנים.
פתאום צבע אחר?
נותנים צבע אחר.
וואו.
שזה מאוד יעיל, אם חושבים על זה.
אוקיי, טוב, אנחנו נבחר כמובן את הצבע האהוב עלינו, בני האדם, באמצעות...
מה הצבע האהוב עליך?
הסוקר שלנו, זיו. זיו, אתה ערכת סקר? איזה צבע האהוב ביותר על בני האדם? מה לדעתך? האמת שזו שאלה טובה.
מה?
קשור גם בטח ללאומיות ולצבע כחול ולכחול לבן.
מה הצבע האהוב עליך, זיו?
כחול ולבן, בדיוק, אבל... גם אדום יפה, אבל לא...
אדום מאוד יפה.
מה עם צהוב ירוק?
מה מגדיר צבע שהוא יפה?
לא יודע, הצבע האהוב עליך. לא, אתה צודק שאין הגדרה אובייקטיבית כמובן, אבל אם ישאלו אותך שאלה, תענה מיד.
כחול.
כחול? אני מבין את זה, אני מבין כחול.
רק שיתרחק מהלבן.
כן, למה? אתה לא אוהב כחול ולבן? מה אתה עושה בימי עצמאות?
נסגר בחדר.
קפוארה.
לחסה את העיניים.
מה אני עושה בכל החיים שלי?
אוקיי.
מה אני עושה ביום העצמאות?
נו, מה
אתה עושה? דודו, תעשה ספוילר, מה הצבע האהוב עליך?
מה הצבע האהוב עליך? אני לא יודע, זו שאלה קשה. אני חושב שאני לובש בעיקר שחור, אבל הוא לא מוגדר כצבע. שחור זה אין צבע, נכון?
עזוב זה שזה לא, זה אין צבע. השאלה היא באמת, אתה אוהב שחור?
כן.
או אתה לובש שחור כי אתה רגיל?
כי אני לא רק רגיל, אלא זה בעצם לא להחליט איזה צבע אתה רוצה ללבוש, אז אתה אומר, יאללה. גם אתה, את מי שעושה סטנדאפ יודע שנכון לך ללבוש שחור, כי אחרת אנשים מסתכלים על הצבעים.
מה אתה לובש?
עדיף כמה שפחות לגרות את העיניים כדי שיקשיבו לך.
אבל לא בהכרח מה שאתה הכי אוהב זה מה שאתה לובש.
את צודקת. איזה צבע אהוב עלייך, הגברת גבריאלה פרננדה?
כחול ואדום. זה שני הצבעים שלי.
כחול ואדום.
שני הצבעים שאני מאוד מאוד אוהב.
אז יש לנו כאן כחול, כחול ואדום, ואת, גבירתי?
אני אוהבת אדום.
וענת רחל אורי מוסרת ירוק, היא ילדת טבע, אבל
ילדת
יש...
ילדת פרחים.
או קנאה, לא? מה זה ירוק? לא קנאה גם?
דשא.
ומה את אמרת, דלי?
אדום, אדום.
אדום. אוקיי, אז האדום הוא משותף לכולן. טוב, זה שעדיף הוא כדאי להישאר בבית, כולם יודעים, אבל עכשיו יש לזה אפילו צידוק סביבתי. לא בריאותי, אלא סביבתי, כי בריאותית זו כמובן שאלה אחרת. כך פורסם לפחות בסוכנות הידיעות המדעית זווית, אנחנו רוצים לבדוק את המסקנה המאוד מוזרה הזו עם דוקטור עדי לוי, מנהל מדעים מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
קצת מוזר, לא הפרסום הזה בסוכנות הידיעות זווית.
מאוד מוזר.
כן.
אז כן, זה נשמע מוזר, אבל חוקרים מאוניברסיטת אוסטין, טקסס, בדקו איך השתנו הרגלים של תושבי ארצות הברית בין השנים 2003 ל-2012, בעצם עשור. במשך אותו עשור הם עקבו אחרי 11,000 תושבים.
כן.
זה איזשהו סקר בעצם שאסף נתונים עליהם במשך אותו עשור. והנתונים הראו שבשנת 2012 האמריקאים בילו 7.25 שעות יותר בבית, בעבודה מהבית, מאשר בעבודה מהמשרד, בילו כמעט שעתיים יותר, כמעט שעתיים פחות בקניות מחוץ לבית, וכמעט שעתיים פחות גם בנסיעות. בעצם, על סמך הנתונים האלה, הם הלכו ובדקו את מאזן האנרגיה כמה אנרגיה זה הוציא או חסך המהלך הזה. ולפי התוצאות שלהם, קודם כל, אמריקאים נבלים בבית, בשנת 2012 אמריקאים בילו בבית כמעט 8 ימים יותר מאשר בשנת 2003.
אוקיי.
וזה אומר שהם בילו פחות בנסיעות, פחות במשרד ופחות בקניות מחוץ לבית. וההפחתה הזאת בזמן שאותם אמריקאים היו מחוץ לבית, היא מתבטאת בהפחתה בכמות הדלק שנשרף בנסיעות. ובכמות הדלק שנשרף בנסיעות לקניות, בנסיעות לעבודה, ובסך הכל זה הסתכם ב-1.8% פחות אנרגיה ממה שהיו מוציאים אם היו ממשיכים להתנהג כרגיל כמו ב-2003.
זאת אומרת שהמסקנות הן שכשאני נשאר בבית אני פשוט לא מבזבז כסף על בנזין או באופן כללי על דלק, וכך פחות שורף דלק וכך פחות פוגע בסביבה. זה בינתיים מה שהבנו.
באופן חלקי זה נכון, כמו בכל מקרה תמיד יש פה אבל. מה שאתה תתחס אליו אולי דבר ראשון, זה באמת כשאתה לא נמצא על הכביש, אתה לא נוסע לעבודה, אתה לא נוסע לקניות, אז בעצם לא נשרף דלק, נחסך זיהום אוויר. אבל זה מאוד תלוי מה אתה עושה בזמן שאתה נמצא בבית. כשאתה עובד מהבית, אתה קודם כל משתמש בטכנולוגיית מחשוב, בחברות שרתים שפזורות להם בעולם, שלהם יש צריכת אנרגיה מאוד גבוהה. החוקרים לא חישבו במחקר הזה צריכת האנרגיה של אותם חברות שרתים, שאנחנו תלויים מדיים יותר ויותר.
זו נקודה מאוד מעניינת, כי כשאנחנו כולנו היום משתמשים בשירותי ענן, גם אולי בלי לשים לב, כל דואר אלקטרוני, כל מייל, כל קובץ שאנחנו שומרים בדרייב, וירטואלי זה או אחר, זה משהו שצורך אנרגיה. לנו זה מרגיש חינם, אבל יש לזה משמעות אקולוגית.
נכון, זה צורך אנרגיה גם בפעילות של המחשבים, וגם בקירור שלהם, בקירור המתמיד שלהם, על מנת שהם ימשיכו לתפקד. ודבר נוסף שלא חשבו במחקר הזה, זה אוקיי, אנחנו עכשיו נשארים בבית קצת יותר, אנחנו עושים יותר קניות באינטרנט, אז השאלה היא, האם קונים יותר? זו שאלה שצריך לבדוק אותה. האם עצם זה שנוח לנו ללחוץ בקליק אחד על המסך ולקנות, גורם לנו לקנות יותר? אם כן, אז יש לזה השפעות משמעותיות. ומה שעוד לא התייחסו אליו...
מה זה?
ובדקו את זה?
את זה לא בדקו. ומה שעוד לא בדקו, זה את העלות האנרגטית של אותם משלוחים שאנחנו נוהגים להזמין הביתה במקום...
בדיוק, השליח גם נוסע.
ודאי, יש לזה משמעות אדירה.
עוד שעכשיו אמזון אמרו שמתחילים לשלמש ברחפנים.
כן, אבל אני משער שמדובר ב... אני לא יודע אם לכולם, כמובן.
בארצות הברית נראה לי.
גם זה, אבל עובד על אנרגיה כלשהי, לא? אני משער.
נכון, אני רוצה להתייחס פה כמובן גם לאותם משלוחים, שליחים אם זה פדקס ברכב, או אם זה אפילו הזמנות שאנחנו עושים הרבה פעמים ומגיעות בטיסות, שזה בכלל צריכת אנרגיה מאוד מאוד גבוהה. אבל לכל זה לא התייחסו.
אוקיי.
בכל מקרה, אנחנו רואים שהמגמה היא באמת שאנחנו נשארים יותר בבית, יש לזה יתרונות מבחינה אנרגטית וסביבתית, אבל יש לזה הרבה חסרונות. והחסרונות מתחילים... נכון, מתחילים מזה שאנחנו רואים פחות שמש, פחות ויטמין D, אנחנו פחות מקיימים אינטראקציה חברתית, זה גם משמעויות חברתיות, סוציולוגיות אולי.
הנוער של היום, גם כשיוצא למפגשים חברתיים, כל אחד מדבר עם השני דרך הפלאפון שלו.
כן, כולנו עברנו להיות כאלה, אנחנו מאשימים את הנוער, אבל בעצם כולנו כבר מכורים.
לא, אני רואה את הנוער, זה פשוט הזוי.
תשמעי, כולנו כאלה. זה סתם נראה לנו, קל לנו להאשים אותם, אבל כולנו כאלה, גם כשאני בנסיבות חברתיות אחרי דקה או שתיים, אתה מיד חוזר לרשתות החברתיות ומשחק עם הטלפון. זה פתרון למבוכה, וחוסך מאיתנו אינטראקציה חברתית, שזה משהו שהוא כנראה לא נעים לנו, או לא קל לנו.
קשה לנו.
יותר
מפחיד לנו.
נכון.
מעבר לנושא החברתי, יש פה עוד נושא, נושא בריאותי, שאליו בכלל לא התייחסנו, זה איזשהו פיל פה בחדר שלא נגענו בו. ומבחינה בריאותית, יש פה גם נושא של בריאות נפשית, שאנחנו יודעים שיציאה לסביבה ירוקה היא טובה לנו להפגת מתחים, היא טובה לנו ממש לבריאות. ולא רק היציאה לטבע, אלא גם הפעילות הגופנית, ספורט שאנחנו עושים, מאוד מאוד חשוב, ישיבה מול המסך, מסך המחשב ומסך הטלוויזיה במשך הרבה מאוד שעות, לא בדיוק משפיעה לטובה על המצב הגופני שלנו, לכן המסקנה בסופו של דבר, כשמסתכלים על המחקר הזה, זה שיש פה באמת שינוי טכנולוגי שמשפיע על היום-יום שלנו, ואולי בשנים הבאות באמת נעבוד יותר מהבית, נעשה וידאו קונפרנס במקום לשבת בישיבות, ונקנה הרבה יותר מהבית ולא נלך לחנויות, אבל עדיין אנחנו צריכים לאזן את אורח החיים הזה, גם אם הוא משתנה, גם בפעילות גופנית, גם ביציאה לטבע, וגם לנסות לא להגזים עם המסכים, כי בכל זאת זה משפיע גם על האלמנטים החברתיים.
ודאי, חברתיים ופסיכולוגיים ונפשיים. טוב, זה היה מרתק. תודה רבה למנהל המדעי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, דוקטור עדי לוי. תודה רבה.
תודה.
תודה לכם.
בואו נדבר באמת על תעלומת הבננה. מדוע כשאני לוקח מהוריי בננה, כי הרי אני לא קונה באמת, מניח אותה בקערת פירות.
גם זה אתה לא אוכל?
לא, אני אוכל, לא, אני לוקח מהם, לא קונה. אני לוקח מהם בננה ירוקה לגמרי. איך היא הופכת למתוקה או לצהובה לבד? האם מדובר בדוהה מהשמש? אז איך היא מתמתקת לה? הרי אם אני מניח עט בשמש, הוא לא הופך לבטוק יותר.
לא.
אז איך קורה כל הקסם?
הוא גם לא משנה צבע.
הוא גם לא משנה צבע. נכון. אז פרי מבשיל. ומה זה אומר פרי מבשיל? קודם כל, הוא בדרך כלל הופך מירוק לצבעוני. זאת אומרת שהצבע הירוק שהיה בו צריך להתפרק, ונוצר הצבע האחר. אם זה תות, אז נוצר הצבע האדום. אם זו בננה, אז רואים את הצהוב. אז זה תהליך אחד שצריך לקרות.
אבל זה קורה כשהוא על העץ?
אז הבשלה יכולה להיות על העץ, אבל יש פירות שיכולים להבשיל גם אחרי שכתפנו אותם. הם מאוד יעילים לחקלאות ולמסחר וכו'. זה מאוד יעיל שאפשר לקטוף את הבננה ירוקה. היא לא נמחת, היא לא
כלומר, ההבשלה היא לא קשורה לזה שהיא מחוברת לצמח.
אז יש איזשהו גבול מסוים. אפשר לקטוף את הבננה מאוד מאוד בוסר, אבל אפשר כן לקטוף אותה ירוקה ולתת לה זמן, ולתת לה להבשיל אחר כך. אז כמה דברים שהם בעצם מה שאנחנו קוראים הבשלה. אז קודם כל זה הופך להיות מירוק לצבע המתאים. זה גם משנה את הטעם.
זאת אומרת, משהו מתפרק, נכון. בלי שהפרי יהיה מחובר למשהו. נכון, במקרה שבנה נכון, זה לא פרי, אלא זה עשב, אבל אוקיי.
אבל הטעם עדיין חי, הפרי, הירק, מה שזה לא יהיה, הוא עדיין חי, עדיין קוראים בו תהליכים. זאת אומרת, הוא לא הפסיק לחיות ברגע שניתקנו אותו מהעץ.
לא?
לא, אוקיי. לא, יש שם עדיין, כן, הוא כל הזמן
ממשיך. מתי הוא מת?
כשהוא מת. כשהוא מתפרק.
לא, זו שאלה מצוינת.
לא, כשהתאים מתפרקים לגמרי, אז הם מתים.
זאת אומרת שהוא עוד שורד אחרי שניתקנו אותו ממקור החיים, עדיין הוא חי.
כי כל תא הוא יחידה בפני עצמו, והוא מסוגל לקיים את תהליכי החיים האלה, אז הוא עדיין חי.
מעניין.
עכשיו...
אבל את יודעת, בן אדם, אם לוקחים לו יד, את יודעת, היד לא ממשיכה לחיות.
אבל רקמה, שמגדלים אותה בתנאים המתאימים, היא כן ממשיכה לחיות, נכון?
זה תנאים מלאכותיים.
אבל אין מה שיזין את התאים, מעניין.
צריך לספק לה את מה ש... חוץ אנחנו מדברים על צמח ולא על...
כן, כנראה שפרי יש לו חיים משלו. גם זיו התאיל את הטיעון מעניין, שאולי יש מטרה לזה שפרי מבשיל גם אחרי שכותבים אותו, מטרה אבולוציונית, כי הרי כל הפירות נועדו לגרום לבעלי חיים לאכול אותם. נכון, להרחיק את הזרעים, ולכן כנראה שיש יתרון אבולוציוני בפירות שמבשילים, נכון?
ביכולת להבשיל, אחר כך.
כן, כן, אתה יכול לדבר חופשי. כי אתה העלית את זה, אני בעצם לא חשבתי.
יש הרבה פירות וצמחים בכלל, שמפיצים את הזרעים שלהם בכל מיני דרכים. יש קוצים שפשוט נדבקים אליך. כולם מכירים את אלה שנדבקים למכנסיים.
נכון.
ואני חושב שהדוגמה הכי טובה זה עם התות. תות, כמו מה תות נראה? שלט תאכל אותי. אני יפה, אני טעים, אני אדום.
אתה אומר שהוא ממש מפתה אותנו לאכול אותו, כדי שנפיץ את הזרעים שלו. תות זה דבר מורכב, כי הבנתי שהפרי עצמו זה הנקודות השחורות וכו', אבל אתה צודק שיש באמת פירות...
ובננה היא גם מפתה יחסית.
נכון, אגב, גם אבוקדו, אני יודע שהופץ באמצעות בעלי חיים שהיו אוכלים אותו, אגב, בעלי חיים שנכחדו, ובכל זאת האבוקדו שרד כי בני האדם. הם אלה שציפלו בהפצה עצמה. אבל אתה צודק לגמרי שכל המטרה, וככל הנראה גם ההבשלה אחרי הכתיפה, העובדה שהפרי נופל מעץ, היא כדי שבעלי חיים יאכלו, הפרי הופך להיות מפתה. אחר כך, ואת אומרת שיש לזה משמעות, זאת אומרת, כימית, נכון?
זה נכון. אלה דברים שקורים. עוד דבר שקורה זה נאמר שהפרי הופך להיות יותר מתוק. שזה גם קצת כדי להזכיר לנו שכל תפוח אדמה הוא בסופו של דבר סוכר, אין הרבה הבדל בין לאכול תפוח אדמה או לפתוח את הצנטנת של הסוכר בבית ולקחת
עם כן, אין הבדל?
אין הרבה הבדל. לא, אין הבדל. המילה הוא שרשרת מאוד מאוד ארוכה של המון 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 מולקולות של סוכר.
אבל זה לא כל כך... בריא לאכול תפוח אדמה מאשר סוכר?
לא ממש. לא ממש. אולי בגלל שאם דווקא בתפוח אדמה אין כל כך הרבה סיבים תזונתיים ודברים שהם לא מתקלים והם טובים לנו.
את קוראת לציבור לאכול סוכר בחפית?
בדיוק. במקום לחם לבן או פיתה, אפשר פשוט לסגור את העניין
בשלוש כפיות. זה מאוד עצוב שאנחנו לא יודעים שאנחנו אוכלים לחם. זאת אומרת, דוקטור גבי אוכלת סוכר.
יש לנו פה כותרת, חברים.
זהו, לדעתי, כן. הייתי בטוח שרק סוסים אוכלים קוביות סוכר. וגם דוקטור גבי.
אז מי שאחראי לכל התהליכים האלה, גם ההתרקחות של הפרי וכולי, מי שאחראי לכל התהליכים האלה, זה בעיקר, בעיקר חומר אחד, קוראים לו אתילן.
אתילן.
אתילן. זה גם גז. הוא חומר שעובר בתוך הצמח, מיוצר על ידי הצמח, הוא גם הורמון, מולקולה קטנה, הורמון, הוא משפיע על משהו כמו 2,000 גנים, מעורר את ה... זה מדהים, כן. הוא משפיע על הפעילות של משהו כמו 2,000 גנים, האתילן הזה. הוא נוצר בצמח והוא עובר בתוך המערכות של הצמח, הוא עד כדי כך עובר ממקום למקום לכל מקום. צמחים יש דבר כזה שנקרא הרכבה. את זה אני למדתי מאבא שלי.
אוקיי.
הרכבה זה שאתה... זה דבר מדהים, אתה לוקח ענף, אתה עושה חור בגזע, אתה תוקע את הענף, קצת מלפף באיזולירבנד, והנה יש לך עכשיו ענף שיכול לגדל לימון על עץ של חושחש. אז האתילן הזה עובר גם דרך ההרכבות, דרך כל הרקמות, והוא מגיע לכל מקום, הוא נוצר בעלים, והוא מגיע לכל מקום, והוא זה שגורם, מתחיל את כל התהליכים האלה של ההבשלה. האחות המלאכותית של ההבשלה זו ההבחלה, שזה בעצם מה שאנחנו עושים כשאנחנו לוקחים שקית נייר, שמים בתוכה גבי אבוקדו קשה, ובננה ותפוח, כי בננה ותפוח שחררים הרבה אתילן, והאבוקדו מקבל את האתילן הזה, וככה אבוקדו מבשיל יותר.
איזה יופי.
רגע, יש קשר לעיתון?
תלוי איזה עיתון.
אבוקדו אוהב לקרוא, בגלל זה הוא מבוקד.
חינמי, לא חינמי, כל עיתון והאג'נדה שלו. אבל רגע, אנחנו...
יש באמת חשיבות לזה שצריך לעטוף את האבוקדו
בעיתון, ולא חלילה בנייר, אייר במוספס.
בעיתון או לא בנייר, וואי, לא יודעת, אבל עדיף נייר מאשר שקית ניילון, כי יש את העניין של ההצטברות של הלחות והריקבון, שלא יהיה...
ברשותכן וברשותך, זיו, אנחנו נשמע שיר, ומיד נדבר על תוכנית חדשה. בבקשה, הנה. זהו, עד כאן השיר. לא, תשאירו אותו כאנדר, זה בסדר גמור. טוב, אנחנו עוסקים כאן בתוכנית שלנו שלושה שיודעים בהנגשת מדע, אבל לא רק אנחנו עושים את זה, אלא גם החברים שלנו בחינוכית. תוכנית חדשה משודרת בימים אלה בחינוכית, שמה אבודים בריבוע. תוכנית מערכונים מרהיבה, היא באמת יוצאת דופן מבחינה ויזואלית, כי היא משלבת גם שחקנים אמיתיים חיים וגם אנימציה מדהימה. של האנימטור ילבי. התוכנית עצמה מלמדת מתמטיקה, גילוי נאות, גם אני מגיש תוכנית בחינוכית. החפרנים, אנחנו רוצים לדבר עם כוכבת, תוכנית המתמטיקה עבודים בריבוע, התוכנית החדשה שעלתה בחינוכית, נעמי לבוב, שלום לך.
שלום, מה נשמע?
תשמעי, קודם כל אני מעריך את זה שהתעוררת בשעה הזו, לא פשוט.
יש לי ילדה, אני כבר אחרי גנים וזה.
זה מקזז את העובדה שאת שחקנית הוללת, כי שחקנים לא קמים בשעות האלה.
לא, אבל האמת שהייתי קצת כזה, נדהמתי וזה היה לי נעים לשמוע כוכבת תוכנית המתמטיקה. כוכבת תוכנית מתמטיקה, זה משהו שלא חשבתי שנשמע בחיים.
אבל למה כמעט לא עסקת? כמה יחידות מתמטיקה עשית בילדותך?
3, וגם השלמתי את זה אחרי הצבא, כי פשוט לא התמודדתי עם המקצוע בתיכון.
טוב, אחרת זה לא היה סיפור טוב אם היית בוגרת 5 יחידות מתמטיקה.
ממש, זהו. אז עכשיו אני בודקת מה הנושאים הבאים, כאילו שאין סיכוי שאני אתעסק מהם, אולי נעשה תוכנית על קורים אטומיים וכאלה, כי באמת...
זאת אומרת, גם בפיזיקה לא הייתי...
כלום. לא, אבל אוקיי. זו תוכנית נורא 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 כיפית, שיש בה המון חוץ ממתמטיקה, אני חושב שזה ה... בעצם הכוח הכי גדול שלה זה שהיא מצליחה להנגיש נושא שהוא לחלקנו כזה אפור, כי תתפלא, אבל לא כולם אוהבים מתמטיקה, מסתבר.
אז אני מודה שאהבתי מתמטיקה, אבל התוכנית באמת עושה בצורה יוצאת דופן את כל העניין הזה של הנגשת מדע, כי מדובר במערכונים מאוד מאוד מצחיקים ומזכירים. חלק ראיתי גם קצת ביוטיוב את אליס בארץ הפלאות שאת שיחה.
כן,
ויש
כן.
שם דרקונים ועולמות קסומים. ממש. והשחקן גם יובל סגל המצוין, שהוא גם עובד איתי באמת. בחפרן, נכון, לגמרי האמיתי, ובאמת אלה מערכונים מאוד מצחיקים, שגם מלמדים דברים בין היתר מתמטיים. מה את למדת? למדתם משהו?
האמת שכן, כל מיני דברים שאני לא יודעת, אנחנו צריכים לבחור נושא, אבל נגיד למדתי שהמספר 9 הוא מספר מרתק.
המספר 9 הוא מרתק?
הוא מרתק, מסתבר, שאפשר לשחק איתו למדתי שמתמטיקה, אם ניגשים אליה בתשוקה הנכונה, ולא בכיתה י' כשלא מבינים כמו שאני הייתי, אם באמת מנגישים את זה נכון, אם מתמזל מזלך לקבל מורה.
זה נכון מאוד שהמורה מאוד משפיע על האהבה שלך למקצוע. מאוד משפיע.
מתמטיקה זה במיוחד, כיוון שזה מקצוע שהוא נבנה.
נכון.
אתה לא ממש. יכול פתאום להתחיל ללמוד אותו יום אחד בעיר ולהבין את כל הבסיס.
ממש. אז הכיף הגדול של התוכנית זה שאני מרגישה שאנחנו, אני ויובל ויגאל שפירה יוצר ואולפני הרצליה ואייל בי וכל המעורבים בהפקה של הדבר הזה שבאמת פעלו מתוך אהבה, אז אנחנו מצליחים קצת להיות מורה טוב. כי אנחנו עושים את זה עם המון אהבה וכיף ושמחה.
כן,
לתוך מתמטיקה.
אז אנחנו שוב באמת נזכיר את הפרטים של התוכנית המדהימה הזו. אני מודה שלא צפיתי בכל הפרקים, כי הם עדיין לא שודרו, נכון? לא
נכון,
כל הפרקים
עלו. נכון, יש כבר ארבעה פרקים ביוטיוב, אז אפשר כזה להתחיל להתמכר, לעשות בינג' קטן. זאת גם תוכנית לא ארוכה, היא מורכבת ממערכונים קצרים, והיא בערך 15-16 דקות כל פרק, אז ממש ככה... חטיף קל וטעים.
כן, שרק קוריוז קטן, התוכנית עצמה ברובה מצולמת על מה שנקרא חומה, כי היא על מסך ירוק, נכון? אתם לא
כן,
ראיתם את הדרקונים כמובן שהיו סביבכם.
כן, אז במובן הזה, עמיתך היקר והמלומד והמצחיק יובל סגל, נורא עזר לי, כי אני לא ידעתי כלום, הגעתי לחדר ירוק, לא ידעתי לאיפה מסתכלים, יש כזה דבר.
באמת שאת שחקנית תיאטרון, גם מובל כמובן, אבל את שחקנית תיאטרון, בעיקר תיאטרון רצינית, ופתאום באמת לשחק במין חלל קטן יחסית, בחדר ירוק, זה משהו קצת, זו חוויה אחרת.
לא, כן, יצא לי לעשות קצת שטויות בטלוויזיה, אז לא, אני מרגישה מאוד טבעית להשתתות ולעשות דמויות, וזה נגיד נורא כיף לחפש איך עושים דמויות של ילד הודי, ואיך עושים דמויות של מתעמלת שוודית.
אז איך עושים ילד הודי ומתעמלת שוודית?
ילד הודי פשוט עושים אותו ככה שהוא מדבר, ככה.
טוב, אוקיי, אז השוודית, נראה לי שוודית זה יותר קשור.
השוודית, אתם פשוט יצטרכו לראות את התוכנית כדי להבין.
בסדר גמור. אז אנחנו שוב נמליץ, נספר לכם על התוכנית, מדובר בתוכנית שעלתה בימים אלה לשידור, בחינוכית, באמת תוכנית עם אנימציה מדהימה של אייל בי, יגאל שפירא הוא זה שאחראי לתוכנית הזו ואולפני הרצליה. את יודעת מתי התוכנית משודרת? כי ביוטיוב היא 24/7. אבל לא, לא, זה לא רק, אלא גם בחינוכית. את זוכרת את שעות השידור?
אני לא יודעת, אין לי טלוויזיה, אני רק קוראת ספרות גרמנית.
איזה שחקנית, הם איפסרים כולם. בכל יום בחמש ורבע בצהריים, חמש ורבע, אנחנו עוזרים לך.
אני כבר לא מרגיש לבד.
אבל באמת ששווה לכם לראות, כי המערכונים הם מצחיקים, וגם נעמי עושה עבודה מדהימה. ותוכנית קוראים אבודים בריבוע.
ובנימה אישית, לא קשורה לתוכנית, דודו, יש לו סטורי באינסטגרם ממש נהדר, ואני
מרגישה
לכל המאזינים לצפות בסטורי.
אז את מוזמנת להיות כוכבת הסטורי, אנחנו נעשה...
אתה תראה שזה עוד יקרה.
אז קדימה, אני בטוח אגב שניתקל כמובן זה בזה, תודה מעומד, לא, בעצם, רגע, רגע, נעמי ברשותך, יש כאן זיו, שהוא ילד בן 13, שהוא רוצה להיפרד ממך, הוא רוצה להנחות את התוכנית.
יאללה,
זיו. זיו, אתה מכיר את נעמי, נכון? היא מופיעה בהרבה מאוד תוכניות, ודאי. כן, אז קדימה, הפרידה היא עליך.
תודה רבה לנעמי לבוב מהתוכנית...
עבודה
בריבוע.
עבודים בריבוע.
עבודים בריבוע בחינוכית. תודה רבה שהצטרפת אלינו בפודקאסט שלנו.
לא, אנחנו תוכנית שידור חדה בפודקאסט. תגיד, שלושה שיודעים.
בתוכנית שלנו. נעשה את זה שוב ונערוך את זה.
אוקיי, עוד פעם, עוד פעם.
אוקיי, עוד פעם, מההתחלה נעשה וענה תערוך את זה בפודקאסט. כן, תודה רבה וזי.
תודה רבה לנובי לב. תודה רבה.
אתה רואה, זה לא פשוט להגיד תודה רבה.
טוב, דודו עושה את זה ממש טוב. צריך להעריך אותו.
תודה רבה לנעמי לבוב, השחקנית המדהימה מעבודים בריבוע. תודה רבה לך.
תודה לכם, ביי יום.
זהו, תודה רבה. ואנחנו גם נודה לכל מי שהיה איתנו כאן וגם עמל על השידור. קודם כל, נודה מעומק הלב לכימאית דוקטור דלית שנטל ממכון דוידסון, תודה רבה. תודה רבה לפיזיקאי דוקטור גבריאלה פרננדה דורפמן פורמן ממכון דוידסון ומרצה במחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה במכללת שנקר, תודה רבה לך.
בשמחה.
ותודה מעומק הלב לזיו שנטל בן ה-13 המומחה שלנו לקפוארה צ'לו וגם הרבה מעבר לזה, כי הוכחת, הפגנת ידע, כל הכבוד. תודה רבה לעורכת המשדר ענת רחל אורי, המפיקה ענת רחל אורי השנייה זו שלידה. על הביצוע הטכני אלון מקלר, תודה רבה לך ותודה מעומק הלב. ליגל שפירה שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ.
תודה לדודו.
תודה רבה. מקווה שהקול שלי הוא כזה שאנשים יזהו אותו, אבל גם אם לא, אז תודה רבה שאמר דודו ארז. ואנחנו גם נספר לכם שאפשר להוריד את היישומון כאן אודי ולענות מהתוכנית הזו בכל זמן ובכל מקום. היישומון חינמי לגמרי. יום נעים, אנחנו נהיה פה מחר. תודה ולהתראות.
יום נפלא.